הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
בסיום מלחמת העולם השנייה, ובמשך עשרות שנים לאחר מכן, עלו טענות שהוורמאכט, הצבא הגרמני, לא לקח חלק ברצח יהודים ולא ביצע פשעי מלחמה. אלה, כך ניתן, בוצעו על ידי ארגונים של המפלגה הנאצית, כמו האס-אס והאס-דה. לא רק שהטענות האלה אינה נכונות, אלא שלוורמאכט תרומה מכרעת ביישום הפתרון הסופי, בין אם בניצול עובדי כפייה או ברציחתם במחנות העבודה והשמדה. הפעם בעושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, איך זה שעד תחילת שנות ה-90, התפיסה המקובלת ברוב העולם הייתה שלצבא הגרמני לא היה שום קשר לזוועות השואה. אני איתמר סויסה, עושים זיכרון, מתחילים. אז שלום דוקטור דני עוזיאל, היסטוריון מיד ושם, הוא מרצה באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו מדברים הפעם על הוורמאכט, שהוא בעצם הצבא הגרמני. ספר לי איך נראה הצבא שלאחר מלחמת העולם הראשונה.
מדובר בצבא קטן בהרבה מהצבא הקיסרי שקדם לו, והסיבה העיקרית לכך הם כמובן הסכמי ורסאי, הסכמי השלום של ורסאי, אשר הטילו מגבלות גדולות על הרכבו וגודלו של הצבא הגרמני. הצבא הגרמני הזה, יחד עם זאת, נותר מעוז של שמרנות בחברה הגרמנית. בשעה שרפובליקת ויימאר הפכה להיות לדמוקרטיה, אחת הדמוקרטיות המתקדמות ביותר בעולם, הצבא הגרמני נותר שמרן ביסודו, ושאף לעתיד לא רק להגדיל את כוחו, אלא גם למשטר שהוא סמכותי יותר.
ומה היחס שלו ליהודים באותה תקופה?
כבר במהלך מלחמת העולם הראשונה התגלו יסודות אנטישמיים חזקים בצבא הגרמני, מה שהוביל בין השאר לספירת היהודים שמבצע הצבא תוך כדי המלחמה, בין השאר על מנת להוכיח שיהודים אכן משרתים בצבא ולא מתחמקים מהשירות הצבאי. האנטישמיות המובנית הזאת קיימת בתוך הצבא, אבל היא קיימת בתוך הצבא כמו שהיא קיימת בתוך כלל החברה הגרמנית.
אוקיי, אז אנחנו מבינים שהצבא הגרמני כבר מושרשת בו אנטישמיות לקראת מלחמת העולם השנייה. גרמניה והצבא מסיימים מפורקים לחלוטין, כמעט אפשר להגיד, בעקבות הסכמי ורסאי. בעלות הברית בעצם הוציאות מהמערכה את גרמניה מובסת, מפורזת. המורל בעורף ניזוק באופן משמעותי, ויש בעצם איזשהו צורך בחישוב מסלול מחדש. אז איך באמת הצבא הגרמני מתחדש בעקבות אותם סנקציות שהוטלו עליו?
הצבא הגרמני לא בדיוק מתחדש, אבל הוא מנהל שורה של פעולות חשאיות, למשל בתחום פיתוח הכוח האווירי. הסכמי ורסאי אסרו על גרמניה להחזיק חיל אוויר. ולכן במסגרת מין שיתוף פעולה כזה של המצורעות של הקהילה הבינלאומית באותה תקופה, יש שיתוף פעולה חשאי בין גרמניה הוויימרית וברית המועצות. בנושאים כמו פיתוח של כוח אווירי, פיתוח לוחמת השריון ותחומים אחרים שגרמניה לא יכלה לעשות בגרמניה.
וחוץ מהיכולות המבצעיות של הוורמאכט, יש לו גם שאיפות פוליטיות להפוך להיות גוף משפיע, משמעותי, בפוליטיקה הגרמנית?
כאן המקום להדגיש שכבר בשלהי שנות ה-20, הצבא הגרמני, הרייכסוור, מזהה את זהות האינטרסים והערכים שיש לו עם המפלגה הנאצית. שניהם שואפים לחימוש מחדש, שניהם שואפים להחזיר לגרמניה את גדולתה הקודמת, שניהם מחזיקים בדעות מאוד ברורות לגבי אופיים הנחות לכאורה של הגזעים הסלאבים, וזה דבר מאוד מעניין. האמונה הזאת קיימת בצבא הגרמני, למרות שיתוף הפעולה הפורה והנרחב שיש להם עם הצבא הסובייטי באותה תקופה.
שזו נקודה מפתיעה, לא?
זאת נקודה מפתיעה, אבל ניתן להבין אותה בהקשר של השמרנות הכללית של הצבא הגרמני, וכמובן שזהות האינטרסים המוקדמת הזאת בין הצבא והמפלגה הנאצית, זאת התשתית שבהמשך, כאשר המפלגה הנאצית עולה לשלטון בגרמניה ומתבססת בשלטון ונוצרת הדיקטטורה של היטלר, ניתן לבצע אינדוקטרינציה או בנייה מחדש של הצבא, לא רק במובן הפיזי, אלא גם במובן התודעתי. וכאן אנחנו מדברים על תהליך הנאציפיקציה של הוורמאכט בתקופה הנאצית.
אז באיזה שלב התחילה באמת ההטמעה של הנאציפיקציה בתוך הצבא?
בעצם ברגע שהמפלגה הנאצית עולה לשלטון, אנחנו רואים איך מתחיל תהליך שנקרא תהליך ההתאמה. במסגרת התהליך הזה, המפלגה הנאצית, השלטון הנאצי, בעצם מארגן מחדש את כלל החיים במדינה החדשה הזאת בעצם. ובין הארגונים שעוברים את התהליך הזה, נמצא הצבא. הדבר הזה בא לידי ביטוי, למשל, בתחום החינוך. בשבועה החדשה, שכל חייל של הוורמאכט נאלץ להישבע להיטלר. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בשיתוף הפעולה בין הצבא וארגונים שונים של המדינה הנאצית. למשל, שיתוף הפעולה בין הצבא ומשרד התעמולה בפיתוח יכולות וקשרויות ללוחמה פסיכולוגית במקרה של מלחמה גדולה נוספת.
אז במסגרת התמת הנאציפיקציה, אנחנו באמת רואים שימוש בתכנים אנטישמיים בתעמולה שמייצר הוורמאכט. תספר לי קצת על העניין הזה.
וכאן שוב פעם, הייתה איזושהי זהות דעות ואינטרסים בין המפלגה הנאצית והצבא. שניהם האמינו באגדה שנוצרה לאחר מלחמת העולם הראשונה, שלפיה הצבא הגרמני לא הובס בשדה הקרב, ומה שגרם לתבוסתה של גרמניה הייתה התמוטטות חזית הבית, העורף האזרחי. ולכן גם הצבא וגם המפלגה הנאצית היו נחושים למנוע תהליך כזה בסיבוב הבא, במלחמה הגדולה הבאה. כתוצאה מכך, אחרי עליית הנאצים לשלטון, אנחנו רואים שיתוף פעולה הדוק בין הצבא ומשרד התעמולה בגיבוש כלים ושיטות של לוחמה פסיכולוגית. במסגרת הצעדים האלה הקימו בתוך הצבא מערך שלם של תעמולה, מערך שכלל יחידות תעמולה מיוחדות, אשר עסקו בין השאר באיסוף חומרים מאזורי מבצעים של הצבא עבור שימוש בתעמולה בחזית הבית. יחידות האלה עסקו בלוחמה פסיכולוגית נגד צבא האויב וכלפי אוכלוסיות אזרחיות כבושות. היחידות האלה עסקו בין השאר בעצם בתהליך החינוך מחדש של הוורמאכט, באינדוקטרינציה הנאצית. הם מארגנים פעולות חינוך, פעולות בידור ופנאי, שבמקרים רבים כוללים גם איזושהי אינדוקטרינציה, למשל תוך שימוש בסרטי תעמולה. ובכך בעצם תורמת זרוע התעמולה של הוורמאכט לתהליך הנאציפיקציה הזה שעליו דיברנו. עבודתם של הכתבים הצבאיים של הצבא הגרמני מובילה לכך שחלק גדול מהתיעוד החזותי של השואה, שאנחנו רואים כיום בסרטים, בפרסומים שונים, הוא בעצם תיעוד של השואה מבעד להדשת המצלמה של הצלמים הגרמנים, צלמים צבאיים גרמנים אשר מתעדים את האירועים האלה עבור התעמולה הגרמנית.
אז אני רוצה להתייחס לפן נוסף באידיאולוגיה הנאצית. אנחנו הרי יודעים שהיהודים הולצו לעבוד בעבודות כפייה על ידי הוורמאכט בפרט, ועל ידי המדינה הנאצית בכלל. איך זה השתלב עם האידיאולוגיה הנאצית, העניין הזה?
העסקת עובדי כפייה יהודים, העסקה נרחבת של עובדי כפייה יהודים במסגרות שונות של הצבא, כמובן שמתרחשת בהקשר של מלחמת העולם השנייה, כי בהקשר של המלחמה, שמתחילה כמלחמה גדולה, ומתרחבת אף יותר לאחר מכן, יש את הצרכים של כלכלת המלחמה, של תעשיית המלחמה. הוורמאכט נאלץ להסתמך במידה רבה על עבודת כפייה, על מנת לבצע חלק מהמטלות שמוטלות עליו במהלך המלחמה, בתחום ההספקה, בתחום הייצור, בתחום ההצטיידות. והצורך הזה הולך וגובר תוך כדי המלחמה, בעיקר אחרי הכישלון של הגרמנים בהפלתה של ברית המועצות בסוף 1941. בסוף 1941 הם מבינים שזאת הולכת להיות מלחמה ארוכה וקשה מאוד, ולכן בתקופה הזאת אנחנו רואים מעבר של משק המלחמה הגרמני למשק של מלחמה טוטלית, מה שאומר גיוס של כלל המשאבים שעומדים לרשות גרמניה, כולל יהודים רבים. בתור עובדי כפייה.
מטרה מקדשת את האמצעים.
המטרה מקדשת לגמרי את האמצעים בהקשר הזה, והצורך הוא אמיתי.
אז בוא נשמע קטע קטן מתוך העדות של ניצולת השואה, ולריה יוהס, ילידת 1920 מהונגריה, שמספרת על עבודת הכפייה במחנה שלזר זה.
ולקחו אותנו למקום, לאיזה עורווה, איפה שהיו סוסים או לא יודעת איזה חיות, בכל אופן הזבל עוד נשאר על הרצפה, ואז זה שכבה דקה של קש, ושם היינו צריכים לישון, ומשם אנחנו יצאנו לאפור תעלה 4 מטר עומק, 5 מטר רוחב נגד טנקים. נשים בחורף, שדה פתוח, רוח חזקה, שלג, קור תחת אפס, עבדנו ואפרנו. וכדי להגיע לשם, היינו צריכים, לא יודעת, 1 או 2 קילומטר ללכת, איך שהם רצו לעשות מאיתנו. וזו הייתה עבודה מאוד קשה. אז אני ראיתי שאנשים, איך איבדו את רצון חיים. בערב שחזרנו, אז קיבלנו חתיכת לחם.
זו התנסות קשה וכואבת, ומאות אלפי יהודים אחרים חוו התנסויות דומות. מה לגבי עובדי כפייה לא יהודים? היו כאלה? הוורמאכט משתמש גם בעובדי כפייה לא יהודים?
בוודאי, חלק גדול מעובדי הכפייה האחרים באו ממה שהגרמנים הגדירו על פי תורת הגזע, גזעים נחותים אחרים, למשל הסלאבים. יש גיוס מסיבי ונרחב מאוד של עובדי כפייה מהאזורים הכבושים של ברית המועצות. יש שימוש מסיבי בשבועי מלחמה סובייטים, אבל לצד השימוש הגדול בגזעים נחותים לכאורה, יש גם גיוס מסיבי של עובדי כפייה ממקומות אחרים, למשל מצרפת, למשל מבלגיה, למשל מאיטליה, אחרי שאיטליה עוברת צעד בספטמבר 1943, והופכת להיות בעצם מדינת אויב. אבל מספטמבר אנחנו רואים גיוס מסיבי של אזרחים איטלקיים ושבועי מלחמה איטלקיים, שבועים שנמצאים בידי הגרמנים בשלב הזה, לעבודות כפייה בתעשייה המלחמתית הגרמנית.
אנחנו מתקדמים משלב ההטמעה של האידיאולוגיה ועוברים לשלב הביצוע. מתי הייתה הפעם הראשונה בה ייצב הוורמאכט מדיניות רדיפה כלפי יהודים?
הוורמאכט במהלך המלחמה עובר תהליך מאוד מעניין. בפלישה לפולין יש מקרים שבהם מפקדים בכירים בוורמאכט מוחים בחוזקה על זוועות שונות שמבצע ה-SS, יחידות ה-SS והמשטרה. אבל החל מ-1941 אנחנו רואים איך הוורמאכט עצמו מתחיל לאמץ צעדים ומדיניות של בדיוק אותם ארגונים. הדבר בולט בעיקר בהקשר של יוגוסלביה, אליה הצבא הגרמני פולש באפריל 1941, ומפיל אותה, מביס אותה במהירות רבה. ושם ביוזמה של הוורמאכט, של מפקדים בכירים בוורמאכט, כבר באפריל מבצעים רישום של היהודים, מבצעים צעדים שונים שמגבילים את חופש התנועה של היהודים, ומגייסים יהודים לעבודות כפייה. ביוגוסלביה שפורקה, הוורמאכט בעצם נשאר בשליטה ישירה על סרביה, על שטחה של סרביה, וכאשר בקיץ 1941 פורץ שם מרד גדול של תנועת ההתנגדות הקומוניסטית, הוורמאכט מייצר מדיניות תגמול שכוללת רצח שיטתי של יהודים. וחשוב להדגיש שוב, הדבר הזה מתבצע ביוזמה מקומית שמוביל הוורמאכט, בשיתוף פעולה של ה-SS, בשיתוף פעולה של יחידות משטרת הביטחון, אבל מי שמוביל את זה, זה הוורמאכט. וכמובן שההתפתחות הדרמטית ביותר והמוכרת ביותר, זה שיתוף הפעולה ההדוק שנוצר עוד במהלך התכנון, לפלישה לברית המועצות, בין הוורמאכט ויחידות ה-SS השונות. יחידות שהופקדו מראש על רצח יהודים. כאשר הפלישה מתחילה, אנחנו רואים איך שיתוף הפעולה והקישור הזה בין הוורמאכט ויחידות הרצח, לא רק שעובד היטב, אלא גם הולך ומתהדק. בשלבים מסוימים, יחידות של הוורמאכט מתחילות לסייע בצורה פעילה לפעילות ההשמדה שמוביל ה-SS, וכך הוורמאכט בסופו של דבר נוטל חלק פעיל ברצח השיטתי של יהודי ברית המועצות. חשוב להדגיש באמת את תפקידה המכריע של המלחמה בחזית המזרחית. החל מיוני 1941, בברוטליזציה של הוורמאכט. הוורמאכט הופך להיות צבא הרבה יותר ברוטלי ממה שהוא היה ב-1939. הוורמאכט בשלב הזה מעורב עמוקות, לא רק ברדיפת היהודים, אלא גם ברצח השיטתי של שבועי מלחמה הסובייטים. הוורמאכט מעורב בניהול מדיניות הכיבוש הגרמנית באזורי כיבוש שונים. הוורמאכט מעורב עמוקות בגיוסם המסיבי של עובדי כפייה. ולכן השנה הזאת, 1941, היא כל כך קריטית להבנת אופיו של הוורמאכט ב-1944. כאשר בשלב הזה, הוורמאכט הופך להיות כלי שרת מובהק של המדינה הנאצית, של המשטר הנאצי, ובדיוק בשלבים האלה, שמלחמת העולם השנייה קרובה להכרעה, התבוסה כבר נראית באופק, דווקא בשלבים האלה אנחנו רואים הקצנה בברוטליות של הוורמאכט, והסממן הבולט ביותר של ההקצנה הזאת, זאת האלימות שהוורמאכט מפנה כלפי אנשיו הוא. הדבר בא לידי ביטוי, למשל, בהרחבת סמכויות השיפוט הצבאי, הרחבת סמכויות האנישה של המערכת השיפוט הצבאית, והפרשנות הרחבה יותר שניתנת לעבירות צבאיות מסוגים שונים. אם בעבר עבירות נפוצות מאוד בכל צבא, כמו נפקדות ועריקות, נחשבו לעריקות ונפקדות, הרי שהשלב הזה הן נחשבות לבגידה, לבגידה במולדת, והעונש על כך הוא מוות.
אז הצבא הגרמני פועל במספר חזיתות. דיברנו על זה שזו המזרחית היא באמת הקשב מכולן, הוורמאכט צופה גבדות רבות ובמקביל מתמודד עם איומים פנימיים. בשלב הזה, כיצד מושפע יחס הוורמאכט אל היהודים?
בשלב הזה, הוורמאכט כבר כארגון עוסק מעט מאוד בנושא היהודי, כי מה לעשות, הצרכים הצבאיים בשלב הזה הם באמת החשובים ביותר. אבל יחד עם זאת, בשלב הזה אנחנו רואים את סיעה של מדיניות ניצול עובדי הכפייה בגרמניה הנאצית. ב-1944 יש את הגיוס הגדול ביותר והמסיבי ביותר של עובדי כפייה יהודים, בעיקר לתעשיית התעופה הגרמנית, שנמצאת תחת לחץ גדול מאוד של הפצצות, שמעבירים חלק גדול ממנה למתקנים תת-קרקעיים, חסינים בפני הפצצות, ובמסגרת הזאת יש גיוס מסיבי של עובדי כפייה יהודים. בגלל הגידול המסיבי במערכת המחנות שנמצאת בניהול האס-אס במשך כל המלחמה, אין מספיק שומרים במחנות האלה, במסגרת האס-אס. ולכן אנחנו רואים העברה של מספר גדול של חיילים מהוורמאכט אל מערך המחנות של האס-אס. כך שלקראת סוף המלחמה, בחלק גדול מהמחנות האלה, מי ששומר על עובדי הכפייה היהודים, אלה חיילים של הוורמאכט. כלומר, הניצול של עובדי כפייה מוביל למעורבות אולי הגדולה ביותר במלחמת העולם השנייה של הוורמאכט ברדיפת היהודים.
אז עם סיומה של מלחמת העולם השנייה, החלו בתהליכי העמדה לדין של פושעי המלחמה הגרמנים, למרות העובדה שרובם לא נתנו מעולם את הדין בגין הפשעים שלהם. אז מה היה היחס דני לפושעי הוורמאכט לאחר המלחמה?
קודם כל יש שורה של משפטים של פושעי מלחמה שנערכים לאחר מלחמה. המפורסמים ביותר הם משפטי נירנברג, המשפט הראשי, שבו יושבים 5 קצינים בכירים בוורמאכט. היו עוד 11 משפטי המשך, שבשלושה מהם יושבים על דוכן הנאשמים קצינים בכירים בוורמאכט. היו משפטים נוספים, אבל וורמאכט בסופו של דבר יוצא כארגון נקי מהמשפטים האלה, ומסיבה מאוד פשוטה, המלחמה הקרה. ההקשר של המלחמה הקרה, הפער, הקרע הזה שנוצר בברית שנלחמה נגד גרמניה הנאצית, הקרע הזה בין המזרח ומערב, האיום של מלחמה, מלחמת עולם שלישית, והמתח הבין מעצמתי, כל זה מוביל למאמץ של המעצמות המנצחות במערב, לצרף את מערב גרמניה אל ברית ההגנה שהן יוצרות, וכדי לעשות את זה, אין ברירה אלא להשתמש בוותיקי הוורמאכט. מכירים את הבעייתיות של הוורמאכט, מכירים את המעורבות שלו בפשעים שונים של המשטר הנאצי, אבל יש את הצורך האמיתי, הצורך שהריאל פוליטי, לגייס את גרמניה מחדש, לחמש את גרמניה מחדש, כדי להתגונן מפני מה שנתפס כאיום האדום ממזרח. ובהקשר הזה, פשעי הוורמאכט נדחקים הצידה, למרות שבאקדמיה חוקרים, היסטוריונים, ממשיכים לחקור את הוורמאכט, בעיקר החל משנות ה-60, כאשר הארכיונים הנאצים שנלכדו, כולל הארכיונים של הצבא הגרמני, הופכים להיות יותר ויותר זמינים, יש מחקרים שעוסקים בשיתוף הפעולה של הוורמאכט עם המשטר הנאצי, בפשעי המלחמה של הוורמאכט, אבל בסופו של דבר, הנושא הזה גולש אל מעבר לאקדמיה ומגיע אל המרחב הציבורי, אך ורק אחרי סיום המלחמה הקרה ואחרי ייחודה של גרמניה.
דוקטור דני עוזיאל, היסטוריון מיד ושם ומרצה באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך.
בבקשה.